ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נזיר דף מם ה'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 13 שורות מלמעלה. מיד אתם שמים לב שיש בגמרות המסומנות שלנו, הש"ס עוזר, צורת פפיון, תגלחת הטהרה. הסיבה לכך שבשיעור הקודם ראינו סימון דומה סביב הפתיחה של המשנה שמה בדף נון תיקון טעות מם דלד עמוד ב', כלומר בעמוד הקודם תגלחת הטומאה. כאן אנחנו פותחים בתגלחת שהנזיר עושה בסיום הנזירות שלו, שהוא לא נטמא אלא סיים בטהרה. תגלחת הטהרה כיצד? היה מביא שלוש בהמות, חטאת, עולה ושלמים, ושוחט את השלמים ומגלח עליהם, דברי רבי יהודה. עליהם הכוונה על השלמים, כלומר אחרי שהוא שוחט את השלמים, זה מספיק כדי להתיר תגלחת לפי דברי רבי יהודה. רבי אלעזר אומר, לא היה מגלח אלא על החטאת, שהחטאת קודמת בכל מקום. כשיש מספר קורבנות שונים שעומדים בפני הכהן, אז הוא מטפל קודם בחטאת. החטאת יש לו תדימה, ואם גילח על אחת משלשתן, יצא. רבי שמעון גמליאל אומר, הביא שלוש בהמות ולא פירש. הוא לא פירש ואמר, זה לחטאת, זה לעולה, זה לשלמים. אנחנו מעצמנו כבר יכולים לזהות איזו קורבן שייך, איזו בהמה שייך לאיזו קורבן. ערויה לחטאת, תקרב חטאת. אנחנו יודעים שהחטאת היא נקבה או כבשה או עיזה. לעולה זה בא מבהמה זכר, תקרב עולה. לשלמים זה עיל בן שנתיים, תקרב שלמים. הנושא שמופיע כאן בשוליים, כתבנו דרשות על הפסוק וגילח הנזיר פתח אוהל מועד. תנו רבנן, הגמרא. אנחנו פותחים את הגמרא עם ברייתא שהיא ממשיכה בעצם עד המשנה בעמוד ב'. במילים אחרות, אין גמרא שמתייחסת למקור התנאי הזה. אני יכול להגיד גם מראש שכמו שמאפיין מסכת נזיר, יהיו הרבה שינויים מבחינת הגרסאות שאנחנו מאמצים בברייתא הנוכחי. כמובן הכל לפי הפירושים המגיעים כאן על הדף. תנו רבנן, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד וכו'. בשלמים הכתוב מדבר. ראינו במשנה את השיטה הזאת, שיטת רבי יהודה. אז הוא אומר שהתגלחת לפי הפסוק הוא על פי הקובעת השלמים, שנאמר, איך אני יודע שהפסוק שקראנו הוא בשלמים? שנאמר בספר ויקרא פרק ג' פסוק ב', שהתורה מתייחסת לקורבן שלמים, כתוב ושחטו פתח אוהל מועד. אז הנה רואים בשני הפסוקים, פתח אוהל מועד זה מהווה עבורנו גזרה שווה שמלמד שהנזיר הוא מגלח על השלמים. אתה אומר בשלמים הכתוב מדבר, או אינו אלא פתח אוהל מועד ממש, שיהיה מגלח שם. כלומר, הוא ייכנס לעזרה של בית המקדש ויעמוד בפתח אוהל מועד, פתח ההיכל. אולי זה פירוש הפסוק. הגמרא דוחה. אמרית, אם כן, אם הוא מגלח רק פתח או מועד, דרך ביזיון הוא. והרי אמרה תורה, לא תעלה במעלות על מזבחי. קו החומר לדרך ביזיון, דברי רבי יושיע. התורה בפרשת יתרו, בספר שמות, אומרת שהעלייה למזבח הוא דרך כבש, ולא דרך מדרגות. עלייה דרך מדרגות, נגיד ממש בקיצור, הוא פחות צנוע מעלייה דרך כבש. ואם על כזה דבר התורה מקפידה, אז בוודאי דבר שהוא ביזיון ממש, כמו להסתפר שם בעזרה בכניסה לאוהל מועד, זה ודאי אסור. וגילח הנזיר, רבי יושיע אומר, סליחה, אנחנו מכאן קראנו קו בחומר לדרך ביזיון דברי רבי יושיע, וכאן אנחנו ממשיכים עוד מדלגים על קהל שש שורות בערך. רבי יצחק אומר, גם אם לא דרך ביזיון, לא היה מגלח פתח ומועד, והוא מוכיח את זה. רבי יצחק אומר, אינו צריך, לא צריכים את הסיבה שהוא דרך ביזיון, הרי הוא אומר, ולקח את שיער ראש נזרו ונתן על האש וכו'. מבחינת שלבים בתספורת, הוא מסתפר, לוקח את השיער ומיד נותן על האש איפה שהשלמים מתבשל. הוא לא מתבשל בעזרה, הוא לא מתבשל שם פתח או מועד, הוא מתבשל בעזרת, באחד מן הלשכות, בעזרת נשים. מי שאינו מחוסר אלא לקיחה ונתינה, לקיחת השיער ונתינה באש. יצא זה, אם היה מתגלח פתח ומועד, שהוא מחוסר לקיחה, הבאה ונתינה. יש את השטח הזה שצריך להביא מהפתח ומועד חוצה מהעזרה לאותו לשכה שבו מבשלים את השלמים. לכן עצם הפסוק ממעט את האפשרות להתגלח פתח או מועד. ושוב פעם אנחנו מדלגים, אבא חנן, אנחנו מדלגים בערך 5-6 שורות. אבא חנן אומר, משום רבי אליעזר, וגילח הנזיר פתח או מועד, כל זמן שאין פתח או מועד פתוח אינו מגלח. אז הוא לומד פתח מלשון פתוח, שיהיה פתוח. אבל אם זה מוקדם בבוקר, לפני זמן פתיחת השערים, אז זה אינו זמן הראוי לתגלחת. רבי שמעון שזוהי אומר, וגילח הנזיר פתח או מועד, וכאן רבי שמעון שזוהי הוא מדייק, נזיר ולא נזירה. כלומר, אישה לא מגלחת בעזרה, אלא במדינה. במדינה זה מחוץ לעזרה. אנחנו נסתכל ביחד בראש, שהוא נמצא בסוף העמוד, וגילח הנזיר ולא נזירה. סביר עלי, דלפני או מועד, היה מגלח. דאי לא דווקא פני או אל מועד, יכולה לגלח במקום צנוע. ופליג, ממשיך הראש בעמוד ב', המתניתים מהסכת מידות, דקטני שהיה מגלח בלשכת נזירים. אז כאן יש תנה שאומר שהנזיר, בניגוד לנזירה, הנזיר יכול להתגלח, הוא פתח או מועד, וכמו שהראש אומר, הוא חולק על מה שמובא במסכת מידות. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שמה, למה אמרנו ולא נזירה? שמה יתגרו בה פרחי כהונה. האישה מתגלחת בעזרה, זה יעורר היצרם של הכהנים הצעירים, וזה לא רצוי. אז אנחנו, ובכך אנחנו מונעים מהנזירה להתגלח שם. אמר לו, לדבריך, סוטה תוכיח, האם זה מה שתופס אותך, את החשש מפני התגרות בפרקי הכהונה, מה תגיד לגבי הסוטה? דכתיב בה והמידה לפני השם, ולא חיישין השם יתגרו בה פרחי כהונה, אמר להם, יש הבדל גדול בין הנזירה לסוטה. זו כוחלת ופוקסת. זו אינה כוחלת ופוקסת. כוחלת ופוקסת הם ענייני איפור. הנזירה כן מתאפרת, יכולה לתאפר. מה שאין כן, הסוטה היא מופיעה דווקא בדרך ניבול, מנובלת. ואישה במצב כזה לא יבוא להתגרות בה. הפיתוי והמשיכה היא לא קיימת. המשנה, היה נוטל שיער ראש נזרו ומשלח תחת הדוד, כלומר מניח את השרות תחת הדוד שהשלמים מתבשלים בו, ואם גילח במדינה, זה חוץ מירושלים, לא היה משלח תחת הדוד. באמת ומומרים בתגלחת התארה, אבל בתגלחת התומעה לא היה משלח תחת הדוד. זה שיטת התרקמה, שאותה תגלחת שחייב הנזיר שנטמע להתגלח אחרי שבוע של התארה עד שהוא חוזר למניין נזירותו, יש תגלחת, למדנו על זה פעמים רבות, אותה תגלחת השיער מזה לא נשלח, לא הונח תחת הדוד. רבי מאיר אומר, הכל משלחים תחת הדוד חוץ מן התמי שבמדינה בלבד. אם יש את שני הנתונים האלו, רק אז לפי רבי מאיר אין שילוח שיער תחת הדוד. היה נוטל שיער ראשו, ראש מזרו, תנו רבנן, ואחר כך נוטל את הרוטב ונותן על שיער הראש, על שיער ראש מזרו, ומשלח תחת הדוד של שלמים. ואם שילח תחת הדוד של חטאת ואשם, יצא. אז הנושא שכרגע התחלנו, כתבנו גם כן בשוליים, נתינת שיער נזיר תחת הדוד שבו מתבשל הקורבן. אז מה שלמדנו עכשיו, שלפני שהוא נותן את השיער על האש מתחת לדוד, הוא שופך עליו מהרוטב של התבשיל, תהיינו של השלמים שמתבשל בדוד. זה שופך קצת רוטב על השיער ובכך שם אותו תחת הדוד. הוזכר כאן בסוף הברייתא קורבן אשם. שואלת גמרא, אשם בנזיר טהור מאיקה? אשם הוא קורבן שהנזיר שנטמע מביא. אבל כאן אנחנו מדברים על נזיר טהור, עובדה שמוזכר כאן שלמים. הנזיר שנטמע לא מביא קורבן שלמים. אז מה עושה פה האשם? אמר רבא, הכי כמר, ואם נזיר טמא משלח תחת הדוד של אשם, יצא. אני חושב, ראיתי לנכון לשייך את הדין הזה לרבי מאיר במשנה, שאמר ש הכל משלחים תחת הדוד, בתנאי שלא מדובר בתגלחת במדינה מחוץ לירושלים. הגמרא שואלת, מנה הנמילי שנותן מהרוטב על השיער, אמר רבא, אמר קרא, אשר תחת זבח השלמים. מכאן דרשו מזבחו יאה תחתיו. מה זה מזבחו? מהרוטב של הזבח של השלמים ישים מתחת לדוד באש. ואם שילח תחת הדוד של חטאת, יצא. הנזיר בסיום נזירותו מביא גם כן קורבן חטאת, וגם החטאת מתבשל. הוא שונה מהשלמים בכמה מובנים, ואחד מהם שהחטאת הוא קודשי קודשים ונאכל רק לכהנים. בכל אופן, אם השיער שהוא הוריד בתגלחת מוסיף לו רוטב מהחטאת שמתבשל, גם כן יצא. מה איתה? מה? המקרא זבח, לרבות את החטאת ואשם. הגמרא שואלת, והאפיקתי להי זבח לרוטב? ולא לשם ריבוי קורבנות נוספות. הגמרא עונה, אם כן, אם זה בא רק לעניין רוטב, למה קרא מרוטב השלמים במקום זבח השלמים? מהי זבח? שמאמינו לרבות חטף וישם, שמהקורבנות האלו גם כן ניתן, גם כן נותנים מהשיער תחת הדוד. ואם הכולה לחטא והשם הוא דעתה, שכל מטרת הפסוק הוא לרבות חטא והשם ולא לרוטב, אם כן, עונה הגמרא, למה שלמים וזבח? מהי זבח השלמים? שמע אמינא תרתי, לרבות חטא והשם כקורבנות שגם כן ניתן לשים את השיער מתחתם, וגם כן עניין הרוטב. התוספות מתייחס למשמעות איך לומדים את זה מהמילים שצוטטו פה בגמרא. כל אחד יכול לעיין למטה בתוספות. אנחנו ממשיכים בגמרא. תנו רבנן, בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שלוש דעות תנאים מתי משלחים שיער תחת הדוד. תנו רבנן, הכל היו משלחים תחת הדוד חוץ מתמי שגילח במדינה, מפני ששרו נקבר, דברי רבי מאיר. זאת רבי מאיר שראינו גם כן במשנה. רבי יהודה אומר, תהורים כאן וכאן היו משלחים כשמדובר בתגלחת של נזיר שסיים נזירותו בתערה, גם אם התגלחת הייתה במקדש או במדינה, היו משלחים, שמים את השיער תחת הדוד. תמאים כאן וכאן לא היו משלחים. אז בזה הוא שונה מרבי מאיר, כי רבי יהודה אומר שגם אם התגלחת הייתה לא במדינה, כלומר נגיד במקדש, לפי רבי מאיר היה שולח מתחת לדוד, לפי רבי יהודה תמי גם אם מדובר בתגלחת שלא במדינה, כלומר יותר קרוב למקדש, לפי רבי יהודה לא היה משלח. וחכמים אומרים הכל לא היו משלחים תחת הדוד חוץ מן טהור שבמקדש, מפני שנעשה כמצוותו. המשנה, היה מבשל את השלמים או שולקן. סביב המילה שולקן יש מחלוקת רש"י ותוספות, או הוא בישול יתר או הוא בישול מופחת. בכל אופן, המשנה מדברת על בישול השלמים. הכהן נוטל את הזרוע בשלה מן העיל. העיל הוא הקורבן, כמו שהזכרנו מוקדם יותר, הוא הבהמה המיועדת לשלמים. ממנו, בנוסף לשלמים רגילים בכל התורה, הכהן מקבל את החזה והשוק. כשמדבר בעיל נזיר, הוא הכהן מקבל גם הזרוע שמתבשלת. ומה עוד הלוקח נוטל, הכהן נוטל? הנזיר כידוע מביא 20 לחמים, הם נקראים פה בלשון הגמרא חלות מצות וריקיקים, 10 מאלו ו10 מאלו, והכהן מקבל 10%, דהיינו, ומה שהמשנה ממשיכה לומר, מה עוד הכהן נוטל? וחלת מצה אחת מן הסל ורקיק מצה אחת. אז, לא, אז אנחנו בינתיים יש לנו זרוע וגם שתי כיכרות, ונותן על כפי הנזיר ומניפם, והכהן מכניס את ידיו תחת ידי הנזיר, ואז עושים תנופה, ואחר כך הותר הנזיר לשתות יין ולהתאמי למתים. אנחנו ממשיכים לדף מם וו מול א'. רבי שמעון אומר, כיוון שנזרק עליו אחד מן אדמים, הותר הנזיר לשתות ביין ולהתאמה למתים. כפי שלמדנו כעת במשנה, יש מחלוקת מה מאפשר הנזיר להתחיל לשתות יין וגם להתאמה למתים. בשוליים הוספנו פסוקים שהגמרא תתייחס אליהם בפרשת נזיר, בפרשת נשא, בספר במדבר פרק ו'. אנחנו כתבנו פסוקים י' וח'. נקרא אותם ביחד לפני שניכנס לגמרא. שם כתוב, ולקח הכהן את הזרוע בשאלה מן העיר, וחלט מצה אחת מן הסל, הוא הקיק מצה אחד ונתן על כפי הנזיר, אחר התגלחו את נזרו. פסוק חף, והניף אותם הכהן תנופה לפני השם, קודש הוא לכהן, על חזה התנופה ועל שוק התרומה, ואחר ישתה הנזיר יין. הגמרא, תנו רבנן, ואחר ישתה הנזיר יין, אחר המעשים כולן. דברי רבי אליעזר, מה זה המעשים? כולל התגלחת. התגלחת לפי רבי אליעזר מעכב שתיית היין. וחכמים אומרים אחר מעשה יחידי, כלומר אחר קורבן, למרות שהוא עוד לא דילח. מי תמיו דרבנן, שהם לא מקפידים גם על תגלחת? כתיב אחר, ואחר ישתה הנזיר יין, וכתיב התם, ואחר התגלחו את נזרו. מה אתם אחר מעשה יחידי? אף כאן אחר מעשה יחידי. רש"י בשורה השלישית, מה התם אחר מעשה יחידי? דלאחר גילוח אביד תנופה, כדכתיב ונתן על כפי הנזיר אחר התגלחו את נזרו. אז כמו שאחר שמה בפסוק י"ט הכוונה אחר מעשה יחידי, אז גם בפסוק שהזכרנו, פסוק חף, שמה כתוב אחר ישתה הנזיר יין, גם זה אחר מעשה יחידי. ומה זה המעשה יחידי? הקבת קורבן. שואלת הגמרא, אימה עד דעיקה תרוויו, קורבנות ותגלחת? אחי, אם היית רוצה להגיד כך, גזירה שווה למה לי? אז מה נותן לי הגזירה שווה של אחר שהסברנו מקודם שהוא אחר מעשה יחידי? עד כאן שיעורנו להיום.